ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי ובאתי למי שלא חשבתי שכל כך מהר תוכל לקבל אותי אצלה, וששלחתי לה הודעה, אז ההיענות הייתה מאוד מהירה ומפתיעה, ושהיא אחת האנשים הכי עסוקות בתחום שונית, ואני מדבר על האדריכלית עדנה מור, שמחזיקה את אחד המשרדים המובילים, והיא תכף תספר לנו, בתחום. אני אגיד הדוגמנית של האדריכליות. בגלל זה התפלאתי שנורא מהר נענית, וזה זכות גדולה לבוא ולרעיין אותך ולשמוע. אבל אחד הדברים, ואני חושב שבגלל זה נענית מהר, זה שאנחנו יכולים כאן לפתוח, אנשים מצפים לדברים, לדבר, יזמים והכל, אנחנו יכולים לפתוח פה אפיק חדש שתף נדבר עליו, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, עדנה, לפני שתספרי לכל המאזינים שלי, ויש הרבה, מי זאת עדנה מור?
100%, אז קודם כל ערב טוב לכולם, וערב טוב צחי, וברוך הבא בצל קורתנו. אז שמי אדריכלית עדנה מור, ובבעלותי משרד, שהוא בעיקר מעניק שירותי אדריכלות, תכנון, וכמובן מה שנקרא מדוח ההתכנות עד לאכלוס. אנחנו גם עוסקים בערך ב10% מכל הקפסיטי של המשרד, אנחנו גם עוסקים באיזום פרויקטים, ואיזום הפרויקטים הזה הוא בעצם בשיתוף פעולה עם בעלי נכסים במתחמים פוטנציאליים להתחדשות עירונית. אנחנו מתמקדים בגוש דן, בתל אביב, בגבעתיים, ברמת גן, הרצליה, רמת השרון, רעננה, כל האזורים הללו.
ולא זזים מהם לאיפה שאתם לא מתמחים. דיברנו נכון. על ירושלים עכשיו ואמרת לא.
נכון, אנחנו האמת מתמקדים ממש בגוש דן. בעברי, עוד משפט קטן, בעברי עד לפני שנתיים כיהנתי כיושבת ראש איגוד האדריכלים העצמאים בישראל במשך 7 שנים תמימות, כך שאני די מודעת ומקורבת ומחוברת לכל הנעשה גם בתחום הפוליטיקה, בכל הקשור לרגולציה, בתחום הנדלן ובתחום ההתחדשות העיר.
מדהים. והסיבה, עדנה, למרות שאת עובדת עם יזמים, אחד הדברים, גם בשיחה המקדימה שעשינו, היה חשוב, ואת ראית את זה כחשוב, זה לפתוח את העיניים של האנשים, כמו שכינינו את זה, לשם של הפודקאסט, שכל אחד יכול, ואת יודעת שאחד הדברים ששומעים האנשים שלי, שזה בעצם האנשים הפרטיים, המשקיעים הקטנים, המשקיעים, הם לא מבינים לפעמים, זאת אומרת, זה נראה כאילו התחום הזה נועד רק לחברות, האורה וכאלה, לכל הגדולים, ובעצם את באה ואומרת, ואת הולכת לתת פה איזה משהו חידוש לאנשים, שהכל יכול לבוא מלמטה מהיוזמה הפרטית. אז בואי ככה ניכנס לזה, ובואי תכניסי אותי, איך בעצם בן אדם שיש לו דירה בבניין, דירה בשיקון, איך הוא יכול להתחיל לפעול כדי לקדם התחדשות עירונית בנכס שלו.
יפה. אז ראשית דבר, למען האמת, יש יזמיות רבות שמתחילות בעצם מלמטה, מבעלי הדירות. ואפשר לתת מכלול של דוגמאות של בעלי דירות באמת במתחמים שונים. אני מתעסקת ברחבי גוש דן, אז באזורים הללו, שלמעשה מגיע אפילו בחור צעיר, בחורה צעירה, או זוג צעיר, או אנשים אפילו יותר מבוגרים, ופונים אלינו כדיירים, כבעלי זכויות. פונים אלינו כדי להבין מה אפשר ליצור במתחם שלהם. לעתים הם גם מגיעים מבניין אחד, מתוך 9 או 10 בניינים שונים, ואנחנו יושבים במשרד, מפנים להם את הזמן, בודקים התכנות באותו אזור ברמה המתחמית, מנסים לראות איך אפשר להניע את הגלגל הזה שנקרא התחדשות עירונית, החל מבניין אחד. אז בעצם הרעיון הזה מתחיל מדירה אחת, כי זו דירה אחת, בבניין אחד נניח של 12 דיירים, ובעצם אנחנו מאותו בניין מתאים לעוד למשל 9 בניינים. אנחנו מחברים אל מארגן דייר, שהוא הולך טים אנשופ את הדיירים, אותו אזור.
אנחנו תכף ניכנס לכל המושגים. נכון.
הרי, אבל אני בעצם רוצה, זה מתחיל מאותו אחד שפנה אלינו.
אבל רוצה לקחת את זה.
יפה.
את יודעת, מגיעה חברת בנייה מנוסה, היא יודעת, אני הולכת להתפס על איקס, על איקס בניינים במתחם. יש להם את הכלים לבדוק את מה שבעצם אנשים באים לבדוק אצלך, את ההיתכנות שאמרת. השאלה שאני הקטן מגיע ואני אמרת בבניין של 12 דיירים, נכון. שגם ככה אני צריך להיאבק עם הדיירים בתוך הבניין שלי. איך אני יודע ואיך את מכוונת אותי לכמות בניינים שאני צריך או יכול או צריך לכלול בתוך התוכנית הזאת?
יפה. אז בעצם בכל עיר ובכל אזור יש בעצם פוטנציאל אחר המתאים לאותו אזור, שחלה. כלומר, כל עיר יש לה מדיניות עירונית שהיא מנסחת אותה. נניח למשל תף א' 5000 בתל אביב, תוכנית מתאר, מתלווה לתוכנית המתאר הזאת, מתלווה מסמך מדיניות עירונית, שבעצם יושב וממפה את כל תל אביב, על פי אזורים, על פי מספרים, כל אזור מקבל הגדרה, מספר, ובעצם הוא מקבל גם את ההיתכנות ההתרדשותית שלו. כך שמספיק שאותו דייר מתקשר אלינו, ומבקש שאנחנו נבדוק מה קורה באזור שלו, אנחנו מיד יכולים לומר לו, כמה דונמים צריכים להיות מעורבים באותו מתחם, בודקים ישר על ה-GIS, שזאת, נקרא לזה באתר העירוני המפה, של כל העיר, בודקים איזה בניינים הם בעצם פוטנציאליים להתחבר, כי לעתים יש בניינים לידו שכבר עברו הליך שתמ"א 38, או לחלופין בניינים לידו שהם נולדו לאחר 1980, והם לא יוכלו להיות קנדידטים מתאימים למתחם התחדשות עירונית. אנחנו בעצם ממפים את האזור הקרוב אליו, ויש גם לעתים מקרים שבהם אנחנו לוקחים מגרש מסוים שאותו דייר פנה אלינו, מגלים שכל הסביבה שלו כבר מטופלת, כלומר כזאת שכבר נבנתה או כזאת שאינה פוטנציאלית, ומחברים אותו לגבולות קו כחול, למשל במתחם ממול.
אנחנו לא מתעסקים פה באדריכלים,
כן. אוקיי.
אז מה זה קו כחול?
מעולה. הקו הכחול הוא אותו בורדרליין, אותו קו, אותו פוליגון.
קו גבול.
קו גבול, שבעצם תוחם את אזור הטאבה, שהיא בעצם טאבה, תוכנית בניין ערים, למתחם האורבני, העירוני הזה, שלימים יעבור התחדשות עירונית, ישנה את פניו. דוגמה, ניקח למשל מתחם ברמת גן, יש בו היום את אותם 10 בניינים שכולם בגובה 3 קומות על קומת קרקע, בנויה חלקית, בנויה מלאה, לא חשוב איזה, ואנחנו למשל הופכים את כל הבניינים האלה לשני מגדלים של 22 קומות שיושבים על רחוב ראשי, ולמשל בנייה מרקמית עד 10 קומות, בנייה יותר נמוכה, שבעצם מדפנת את הרחוב האחורי. דוגמה שברמה של תיאור ציורי, תיאור גרפי אפשר לתאים. איך בעצם כמות גדולה של בניינים הופכת להיות כמות קטנה, לעתים חצי או אפילו שליש מהכמות המקורית, ואנחנו בעצם יוצרים ממש תוכנית חדשה לאותו מתחם, מחליטים איפה יהיה הבינוי, איפה תהיה הבנייה המגדלית, כלומר במגדלים, איפה תהיה הבנייה המרקמית, כלומר עד 10 קומות ברוטו, איפה יהיה שצ"פ, שזה גינות ציבוריות, ואיפה יהיה שבץ, שזה שטח בנוי ציבורי, אם זה שטח חום, זה יכול להיות גני ילדים, זה יכול להיות בית ספר, זה יכול להיות מתנס, זה יכול להיות כיתת קשישים, כל דבר שקשור לעירייה. אנחנו גם נחליט, יחד עם העירייה עצמה, אם אנחנו רוצים לתת כאן בעצם גם פונקציות מסחריות, כלומר חנויות, אם רוצים לתת כאן פונקציות תעסוקתיות, כלומר משרדים, ובעצם יוצרים בבת אחת את כל הקונספט התכנוני ברמת יהודי קרקע, שהם יהודי הקרקע של הטאבה שהיא תוכנית בניין ערים.
את יודעת, שומע את זה עכשיו, שומע את זה אדון כהן מגבעתיים.
כן.
ואומר, תקשיב, עכשיו אני צריך להיכנס. אני צריך להיכנס להליך. אני בקושי עם אשתי מסתדר. אני עכשיו צריך להתחיל ללכת ולבוא, ויש כאן, אני שומע, אני צריך להגיש כאן תוכניות. בטח עדנה מור שאני אבוא אליה, העלות התכנון תעלה הרבה מאוד. אני מאיפה יש לי את הכסף הזה? אולי יש לי, אבל אני לא בנוי להשקעה שלו, זה משהו שבניתי לפנסיה. אני אצטרך להוציא שם הרבה כספים, הרבה זמן, אני לא יודע אם בכלל זה ילך. אני צריך לעשות טאבה, טאבה זה דבר לא זול, ואחר כך התכנון המפורט שהוא תכנון לא זול בכלל. אני צריך ללכת ועכשיו להיכנס להליך של להחתים או לשכנע את האנשים.
אז זה לא כך, תשובה היא זה לא.
אז יפה, אז אני בכוונה שואל את זה.
נכון.
בגלל שבעצם אני רוצה לקחת את, את, ה, את הבשורה שאת מבשרת פה, ולעזור לבן אדם לעבור את החוויה הזאת, ולדעת שבוא תעשה.
אז ראשית דבר, אפילו שקל אחד לא יוצא מכיסם של בעלי הדירות. נתחיל בזה. כלומר, מבחינתם התהליך הוא חינמי. כל ההתחייבות שלהם היא התחייבות...
זה את אומרת אם הם באים אלייך.
נכון. אני מדברת כרגע רק על עצמי.
אז בוא נבהיר את זה.
אוקיי.
אנחנו לא כאן, לא בשיעור פרסום, כן?
לא, חלילה.
אבל שלא...
יש עוד כמוני.
ברור, אבל אני אומר שצריכים להגיע, צריכים להגיע לאנשים שיודעים לקחת את זה ולהוביל את זה ולעזור ולשתף פעולה יחד עם המשקיעים הבעלי הדירות. יפה.
אנחנו בעצם, המימון הוא עלינו. עכשיו, מה זה נקרא המימון הוא עלינו? המימון שלנו יכול להיות מימון התחלתי, כלומר רק על המסמכים הראשוניים של התכנון הראשוני. הוא יכול להיות גם מימון של כל התב"ע כולה. הוא יכול להיות גם מימון של הטבע ושל היתרים אחר כך. הכל תלוי באמת בכדאיות של אותו מתחם. פעמים רבות אנחנו מוצאים את עצמנו, בעצם מממנים את השלב הראשוני, של התוכניות הראשוניות, של התיאום עם העירייה, עם הרשות המקומית, עם מחלקת הטבע הנית, ובעצם אנחנו עושים את זה בתנאי אחד קטן, גם אנחנו וגם חברינו שפועלים כמונו, אנחנו בעצם מחתימים את הדיירים, על מה שנקרא כתב מינוי. כתב מינוי שבו הם בעצם מצהירים שהם שומרים לנו אמונים. כלומר, לא יתבצע הליך שבו אנחנו חלילה שירותינו והתשומות שלנו ינוצלו, ואחר כך מה שנקרא יפנו לנו עורף ויפנו לגורם אחר, אלא איתנו לכל אורך הדרך. אנחנו עושים את זה, זה תן וכן. אנחנו עושים את זה.
אני חייב לעצור אותך.
בבקשה.
חייב לך.
כן, כן, כן.
צריך להבין את זה בעצמי.
כן.
באנו אלייך עם הדירה, אני... יש לי אחד,
אתה צחי.
דירה אחת מתוך בניין של 12, אנחנו צריכים ללכת על 5 בניינים, בוא לא נהיה.
יפה.
שאנחנו מדברים על 60 דירות, נכון. אני אחד.
נכון.
מישהו צריך להחתים את הדיירים, מישהו צריך לבוא ולדעת, אני מקסימום יכול לעשות ועד הבית של הבניין שלי.
נכון.
וגם שמה, אני שאלתי אותך,
בקשיים.
אני שאלתי אותך לפני השיחה, שאלתי אותך על איזה נכה, על איזה בניין, מתוך 6 דיירים, 6 דעות, 6 דעות. זאת אומרת, אני צריך להתמודד עם זה. למה אני אכנס לזה? למה אני לא אבוא, היה אצלי צחי גינזבורג.
כן.
שהוא מקסים.
נכון.
למה אני לא אבוא להאורה, למה אני לא אבוא לאיזה חברה, ואגיד להם, תקשיבו, בוא אתם תפעילו את הקסמים השכנועיים שלכם, את היכולות שלכם, אולי שם זה ירוק.
קודם כל, זו שאלה מצוינת. ראשית, אפשר בהחלט? יש היום 1,700 חברות יזמיות העוסקות, אפשר. הדלתות פתוחות, אתה חד משמעית יכול ללכת ולעשות אפילו מכרז יזמים, אתה יכול לבדוק את איזה יזם אתה רוצה בעצם להתקשר איתו, התקשרות חוזית, חד משמעית, הדלת פתוחה, אפשר. אנחנו מעניקים חוויית משתמש אחרת, כי אנחנו בעצם אדריכלים. אנחנו באים כאדריכלים של הדיירים, של בעלי הדירות. זה טיפה אחרת. אני לא אומרת שהתהליך הקודם הוא תהליך לא טוב. אנחנו בעצמנו, 90% מהמשרד שלנו, אנחנו אדריכלים של יזמים. אנחנו אדריכלים שהיזמים סוחים את שירותינו. זה לגמרי הליך תקין וטוב ומבורך. ההליך הזה, שהוא הליך שהוא בעצם הפוך, כי זה הליך שמתחיל אצל האדריכל, וממשיך אצל חברה יזמית, ההפך מחברה יזמית שיורד לאדריכל, הוא הליך שיש לו איזשהו אד-און אחר. כי למשל ניקח עכשיו דוגמה של פרויקט בתל אביב. עזוב עכשיו את כל הנושא של המתחם, תמ"א 38. אנחנו עכשיו במה שנקרא...
אחד או שתיים?
שתיים. הריסה ובנייה מחדש, אנחנו עכשיו בחודשים האחרונים, שעוד קולטים תמ"א 38, הריסה ובנייה מחדש, פנו אלינו מספר ועדים, של כמה בניינים, אנחנו בעצם באנו, ועל ההתחלה שלחנו מודד לשטח, הוא מדד את כל המגרש, עשינו את כל התוכניות על פי המדיניות החלה, על פי העקרונות באותו אזור, על פי הטבעות באותו אזור וכדומה, הוצאנו תוכנית של קומה טיפוסית, תוכנית של קומת קרקע, הגשנו אותה לדיירים, ברגע שיש משהו קטן שלא מצא חן בין הדיירים, שינינו עד אשר כולם היו מבסוטים, כולם היו מרוצים, ורק אז באנו, עם התוכנית הזאת, כשזה בעצם נדוניה, כי זה גם חתימות הדיירים, פלוס התוכניות שהכנו על חשבוננו, והצענו את הפרויקט הזה כפרויקט שהוא פרויקט בטוח כבר. כמובן בדקנו גם בעירייה מה אפשר לעשות, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, יודעים מה מצופה מאיתנו, אנחנו הולכים בגישה החיובית, שאנחנו בעצם מתקשרים עם העירייה, ובעצם הולכים על פי הכללים שלה, להגיע למחוז הבטוח בסופו של דבר, ואז אנחנו מחברים לאותם דיירים, איזושהי חברה יזמית, שהם בוחרים, מציעים לה ארסנל של 3-4-5 חברות, והדיירים, ורק הדיירים, הם אלה שבוחרים את אותך.
האם זה נכון לעשות מכרז בין החברות ולראות מי ייתן יותר לדיירים?
קודם כל, אנחנו בהחלט עושים כך. כי אגב, בנוסף לנושא הזה, שכחתי לציין דבר מאוד חשוב, שבתחילת הדרך אנחנו גם מסייעים לדיירים לבחור בעורך דין מתאים, עורך דין מטעמם, כדי שכל ההליך הזה ליווה, ההליך המשפטי ילווה על ידי עורך דין מטעמם, מישהו שהוא באמת שפיץ, מישהו שבאמת מכיר את החומר, מישהו שבאמת עוסק בזה ביום יום שלו, לטובת פרנסתו. אותו דבר לגבי מפקח מטעם הדיירים, אנחנו בעצם יוצרים סוג של נבחרת קטנטונת, מצומצמת, של מוחות, מה שנקרא, נקרא להם אפילו מבריקים, כאלה שיודעים להוציא מים מן הסלע, בעצם אז באים לחברה. כשאנחנו באים לחברה ומציעים את כל מרכולתנו בצורה הזאת, החברה רגועה. היא יודעת שכל הדיירים איתנו, היא רגועה באשר לזה. היא יודעת ויכולה לבדוק שכל התוכניות שלנו תואמות את הקריטריונים שהעירייה מציבה. היא רגועה גם מהבחינה הזאת.
את באה אליהם, לפני שאת עושה את הטאבה, או אחרי שאת עושה את הטאבה?
בנושא הזה שתמ"א 38 לא מדובר בטאבה, מדובר ביתר בנייה סטנדרט. בנושא הזה של המתחם, יש ויש. יש מקרים שבהם אני לוקחת על עצמי את כל ההליך הטבעי, לרבות גם יועצים, יועץ תנועה ויועץ סביבת ויועץ פיתוח ועוד ועוד ועוד.
כל מה שנדרש.
ויש מקרים שבהם אני אומרת, אוקיי, יש גבול, במקרה הספציפי הזה אני לא אעשה את זה, במקרה הספציפי הזה אני אבוא רק עם מצגת, שאותה אני מציגה, כולל הדמיות וכדומה, מציגה, מקבלת את האור הירוק, מציגה לדיירים, מקבלת אור ירוק מאים, מציגה לחברה או למספר חברות, ורואים אם אנחנו בעצם מתחתנים. יש פה סוג של טיפול בכפפות של משי בדיירים, כי זה באמת, בעצם אדריכל, שהוא איש מקצוע מהמדרגה הראשונה, שקשוב לכל גחמה ולכל רצון סביר, כן, של הדיירים. אם יש פתאום דייר שבא ואומר, בואי תהפכי קו בניין קדמי לקו בניין צידי, והפוך, בוודאי שאני אומר, לא, אי אפשר, לצערי הרב, דבר כזה אי אפשר לעשות. אם מישהו אומר לי, בואי תתלבשי על שטח תחסית יותר גדול במגרש, אני אגיד לו, לא, אי אפשר לעשות את זה. אני אבוא ואני אציב את הגבולות האדומים המקצוענים. אני לא אבוא ואני אהיה מובלת על ידי בעלי דירות, אני אסביר להם איכן הדברים עומדים ברמה המקצועית, ואני אהיה בעצם כלי שרת בידיהם להשיג את החלום שאותו הם רוצים לממש. חד וחלק.
שאני עכשיו מסתכל על זה, ואני מסתכל, אני אומר, אותו מר כהן שמקשיב לנו, ומנסה להבין את היתרונות שיש לו, ואם עוד לא הבין, עכשיו אם היה בא החברה הקבלנית ומציעה לנו את אותו דבר, ועכשיו שאנחנו באים אליו, ואנחנו באים לחברה הקבלנית, איפה יהיה הערך המוסף שלו? איפה יהיה הערך המוסף? מה הוא יקבל יותר? למה שווה לו להתאמץ מעבר אולי לתקופה של העשייה? מה הוא יקבל יותר בתוך ההתחדשות העירונית?
אז שוב, וזה לא פוליטיקלי קורקט מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה פשוט עובדה אמיתית. אין ספק שיש חברות נפלאות, מצוינות, שיותר מ-120 מתוכן הם לקוחות של המשרד שלנו, שאנחנו מאוד מאוד מכבדים אותם, והם עושים עבודה נפלאה ומתוקתקת. זה ממש לא דבר גרוע לעשות.
לא,
זה מצוין לפנות
לא.
לחברה כזאת, זה מצוין, אני ממליצה מאוד. זה פשוט תהליך שונה. הליך שונה בהתנהלות שלו. אגב, גם אנחנו שאנחנו באים בתור אדריכלים, מטעם חברה יזמית, נעשה את המקסימום עבור הדיירים, מטעם החברה היזמית, זה לא יקרה אחרת, זה פשוט הליך טיפה שונה. אולי יש בו משהו שהוא יותר, אני אקרא לו יותר מלטף, יותר מחבק, יותר בקטע של נני, של כמו אומנת שמגיעה לילד, מגיע אדריכל לקבוצת הדיירים, מחבק אותם, מסבירים את הדברים בצורה יותר, הייתי אומרת יותר מדויקת, יותר מלטפת, יותר מחבקת. זה לא אומר שהוא לא יעשה את זה אם הוא יהיה ספק מטעם יזם. זה לא אומר ששם זה לא יקרה. אני חושבת שיש מקום להליך כזה, ויש מקום להליך כזה. כן, זה אבל מצוין וזה מצוין.
אנחנו צריכים לזכור, עדנה,
כן.
ובגלל זה את עוד לא נותנת לי את התשובה.
נכון.
אני רואה שאת קצת בורחת מהתשובה.
אני לא בורחת, אני אומרת את האמת.
אבל, לא, לא, אני, אבל
כי זה נגיד... לא שזה גרוע וזה הכי
לא,
טוב.
לא, לא.
זה טוב וזה.
בוא ניכנס, אבל בוא נהיה אמיתיים. Okay. אם אני יזם, אם אני יזם, ואני עכשיו מחליט ללכת לקחת פרויקט, הרי אני לא יודע מה התשובה הסופית, אני לא יודע מה יאשרו לי ב-100%, אני יודע מה אני יכול לבקש, גם אם לקחתי אותך, אז כנראה שזה יהיה קרוב למציאות, אם אני היזם.
כן. Okay.
אבל אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע איזה שטויות ייכנס לרשויות,
נכון.
ואיזה החלטות פתאום ישתנו, ואיזה ראש עיריית רמת גן כזה, שיחליט לעכב תוכנית או מישהו אחר, או יקרה איזה משהו בשוק. זאת אומרת, אני לוקח איזשהו סיכון, אני משקיע כסף.
נכון.
זאת אומרת, אני, בגלל שלקחתי כיזם, לקחתי את כל הסיכון עליי, ואני לקחתי את כל התהליך, ולקחתי את הכל, בעצם אני בא אחר כך לדייר, ואני אומר לו, אוקיי, אני... לא היית שיתוף איתי בסיכון, אתה נשארת לגור בבית, ישנת טוב, אני התאמצתי, אני הסתכנתי, יכול להיות שגם לא הייתי, התשובה הייתה שלא ייתנו לי לעשות את זה, כן?
כן.
או שיקרה משהו וזה יתבטל, אז בוא, אני רוצה לתת לך X. לעומת זה, שאני בא מבוטל, אני בא כבר עם התוכניות, אני כבר בא עם המוצר, ואני
נכון.
אומר לקבלנים, תקשיבו, הנה המוצר, זה כמו מכרז, שאני הלכתי לבנות את הבניין שלי, אז הבאתי 10 קבלנים, והם רבו ביניהם, מי יבנה את זה, אבל הם כבר יודעים שזה רק הליך, הם יודעים כבר לתחם את זה בזמן, הם יודעים כבר מה הם מקבלים, הם יודעים הכל. אז באמת נשאלת השאלה, למה למר כהן כדאי להתאמץ? מה הוא יקבל יותר? שיפוץ של הדירה? הרי במטרים הוא לא יקבל הרבה יותר.
הוא יקבל יותר שליטה, אני חושבת. אני חושבת שאולי המושג המנצח פה זה קונטרול. כי אם אותו מר כהן מגיע, ובעצם הוא שולט בהליך עכשיו, כי הוא זה שמייצג את אותם 12 דיירים, בהיבט של הבניין שלו, הוא בעצם בקונטרול מול האדריכל המתכנן. הרי בסופו של דבר, האדריכל הוא זה שיקבע כיצד תראינה הדירות, לאן הן תפננה, בעצם הוא יקבע את כל הדיזיין של הפרויקט, הוא יקבע הרבה מאוד דברים שקשורים לאותו מר כהן, ואם למר כהן יש קונטרול הרבה יותר גדול, מאשר שהוא היה... הם מקבל אולי בסיטואציה טיפה אחרת. ויש עוד מה שהתחלת לפרק.
שאת אומרת קונטרול, זאת אומרת להגיע לרמה תכנונית יותר גבוהה לטובתו.
שמתאימה לו.
או.
שהולמת את הרצונות ואת הצרכים של מר כהן. עכשיו, אתה התחלת לומר דבר, התחלת וסק, כי בסופו של דבר אמרת דבר מאוד חשוב. אם מר כהן מגיע, למשל עם עדנה מור, לתכנון שהולם את הרצונות של מר כהן וחבר מרעי, ותואם את מה שמותר באותה, את מה שגם מהנדס הרישוי תומך בו, ובא עם תמיכה מקיר לקיר, או לפחות 80% של אותו בניין, וככה מגיעים, ככה, כשבשלים כבר מגיעים ליזם, היזם פה מקבל סוג של ודאות, סוג של ביטחון. הוא יודע אמיתי כמידע כבר מה מותר, מה אסור, כי זה כבר קרה בדרך. הוא יודע שהדיירים איתו. הדיירים איתו, הוא לא צריך לשכנע אותם. הם כבר איתו. יש לו גב מהדיירים. הוא יודע בעצם שישב כאן אדריכל, בעל שיעור קומה, שבדק את הנתונים התכנוניים, בדק מכל הכיוונים האפשריים. האחריות של אותו אדריכל, כשהוא בא וחיבר את העסקה הזו. הוא בעצם, אני חושבת... כמו שקרה לנו באחד הפרויקטים שאני ממש באתי עם גרמושקה. גרמושקה סגורה. גרמושקה סגורה עם כל היועצים, עם כל הדרישות, עם כל החומרים, מכל המהנדסים, 30 המהנדסים שיש באותו פרויקט. באתי עם גרמושקה מוכנה חתומה על ידי 100% דיירים. כשאני באה עם גרמושקה חתומה על ידי 100% מהדיירים, לאותו קבלן, ואני אומרת, או למספר חברות קבלניות, ואני אומרת, הנה הקלה, תמיכה מוחלטת, 100% תמיכה. של כל הדיירים, גרמושקה מוכנה, והדורות פר אקסלנס, את כל התהליך המאוד
אז אפשר,
סזיפי.
אז זה מצב שאפשר באמת לעשות מכרז,
נכון,
בין הקבלנים.
נכון,
ולהשיג
וזה,
הישגים,
נכון,
יותר אולי
נכון,
בעיצוב של הבניינים, אולי בדברים שלא היינו מקבלים, שהיינו מקבלים אותם כמוכתבים.
נכון, יש מה שנקרא מפרט טכני. מפרט טכני, יש ספקטרום מסוים, יש מנעד, שעליו בעצם יושבים המפרטים הטכניים. יש טריפל איי ויש פרט יותר מזה ויש כל מיני...
בוא נסביר, למרות שעשיתי פודקאסט על המפרט הטכני.
אז בוא תסביר אתה.
אז בוא נסביר שהמפרט הטכני בעצם זה מה שקובע את סוג החומרים, את אופן הביצוע שלהם. זאת אומרת, המפרט הטכני זה מה שכולל אם אנחנו נשים איזה סוגי דלתות, איזה סוגי ידיות, איזה סוגי ברזים, איזה ריצופים, איזה סוגי חימום. המפרט הטכני יש לו גם הוראות ביצוע שחלק מהם מעוגנות בתקנים ובחוקים, אבל יש הוראות ביצוע, איך אנחנו צריכים לבצע את הגבס, ואיך אנחנו צריכים לבצע את הריצוף, ואיך אנחנו צריכים לבצע את האיתומים ואת הבידודים. המפרט הטכני, אני טוען שזה הלב של הפרויקט.
נכון.
אני למשל עשיתי פודקאסט על זה, על ההבדל בין כתב הכמויות למפרט הטכני, שאין ספק שהמפרט הטכני זה הדבר, ודרך אגב דיברתי על זה רק לידיעתך, דיברתי על זה גם ברמה של שיפוצים, כמה המפרט הטכני נכון. חשוב.
בטח.
אז כאן מה שאת אומרת, ההישגים, זה מה שאני מנסה לקבל
להוביל,
ממך,
להוביל.
זה שבעצם אנחנו יכולים במקום ברז פשוט של מדגל,
נכון.
לא חס וחלילה שאני מוריד זה, להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים חמת את הדרגה הכי גבוהה, או גרועה, או משהו, זאת אומרת, להשיג את ההישגים, אולי לא במטרים, שלא תמיד אנחנו יכולים לקבל יותר בגלל המבנה.
נכון.
אנחנו יכולים לקבל את זה באיכות הריצוף,
נכון.
באיכות החומרים של הקיר, באיכות, בחלונות.
נכון. נכון. עכשיו, יש עוד פעם, אני חושבת שחברות נדלניות קבלניות, מה שבעצם הכי מדיר שינה מעיניים, זה חוסר הוודאות, זה הפחד מהלא נודע, ומשקללים את זה, משקללים את זה ברמת דוח ההתכנות, דוח האפס, משקללים את החוסר ביטחון.
דוח האפס, בואי רק נסביר מה זה.
נכון.
עוד פעם, אנחנו אמרנו שאנחנו מדברים...
אני אתן לך להסביר, זה בסדר גמור. אני מכירה, אתה תסביר.
אחלה. דוח האפס זה בעצם דוח שבודק את ההתכנות של הפרויקט.
נכון.
זה הדוח שבודק את התמחור, את הכלכליות של התמחור, את העלויות ואת הכל, שבאמת היזם עשה את הבדיקה עד הסוף. בודק גם, לעומת זה, את שווי המחירות שעתידות להיות, ובודק את הרווחיות, ובודק שהוא כלל את הכל, ובעצם מאשר, זה דוח שנעשה על ידי, יש משרדים מיוחדים, שזה שמאים ומהנדסים, שיורדים לרזולוציה הכי מדויקת של הפרויקט, כדי לוודא שבאמת היזם לא החסיר משהו, ואז גם בודק שגם הכל נמצא, לא תמיד הכל נמצא, ואז הוא קובע מה הרווחיות הצפויה של הפרויקט, על פי הדוח הזה, גם הקבלן מקבל את המימונים שלו, בבנק. או,
נכון.
או מגורמים אחרים.
רצו לקחת באמת שמי שנמצא במאגר השמיים בבנקים, שהוא כבר שמי עובר בנק, מה שנקרא, בהחלט, בהחלט.
טוב, בחלק מהמקרים, הרי אם אנחנו הולכים לבנק מסוים, הבנק כבר מכתיב לנו, כמו ברכישת דירות,
נכון?
מי הם המשרדים שהוא מקבל את הבדיקה שלהם.
נכון. עכשיו, אז אני חוזרת לאותה נקודת מוצא, שבעצם חברה קבלנית יזמית, כאשר כמה שפחות עומדת בפני הלא נודע, בפני חוסר הוודאות, ככה היא יותר רגועה. חברה שתהיה יותר רגועה, כאשר היא באה לחתום הסכם עם דיירים, הרוגע הזה מתבטא בצ'ופרים שהיא מצ'פרת את הדיירים, כי ברגע שהיא יודעת שהכל בסדר, היא יודעת פחות או יותר מה צפי הרווחים שלה, היא יודעת לאמוד גם את צפי הצ'ופרים שלה. זה מה שאני חושבת ורואה גם שקורה מדי יום ביום.
אז אני רוצה לסכם את החלק הזה, שזה החלק העיקרי, בלשם אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות.
בהחלט.
אני רואה את היתרונות, נכון שזה יותר עיסוק, זה יותר עיסוק מאשר לבוא שבא אליך איזה חברה יזמית והיא עושה את הכל בשבילך,
נכון.
אבל אז היא צריכה להרוויח בהתאם. ופעם שנייה, ברגע שאני רואה את היתרון, חוץ ממה שעכשיו אמרת, שאני מקבל יותר צ'ופרים, אני משדרג את החומרים, אני יכול לבקש את הדלתות היותר מיוחדות, את החומרים היותר טובים, את כל הדברים היותר טובים, אני גם שאני פועל, אני עם האדריכל או האדריכלית, אני, האדריכל בעצם הוא מייצג אותי ולא מייצג, הרי בסופו של דבר
יפה.
שהיזם,
יפה, בדיוק.
שהיזם מזמין אותך עד בסופו של יום מייצגת אותו.
נכון מאוד.
וקודם כל דורגת לאינטרס
נכון,
שלו.
נכון.
כאן את קודם כל דורגת בוא נהיה אגונים, כן, הרי את לא תעשי משהו שהוא לא טוב לדייר.
ברור.
אוקיי? אבל כאן מראש...
כמו שכן, אני באה מטעם הדיירים, אני לא אעשה משהו שהוא נגד החברה.
ברור, את צריכה לעשות שזה יהיה כלכלי.
אני בסוף גורם מגשר, כי אני באה ובעצם צריכה לדאוג לנתח הרווחים של הקבלן, כדי שהוא יוכל באמת לעמוד בכל ההבטחות שלו, ואני רוצה שהוא יצליח. המגמה שלי שהוא ירוויח, המגמה שלי שהוא יצליח. אבל בא בעת שגם הדיירים בעל זכויות, גם הם ירוו, גם הם יצליחו. בוא ראה דוגמה קטנטונת, דוגמה פיצקלי. למשל, עד היום, ההבטחות לתמורה בדרך כלל נעות ונדות סביב 12 מטר מורבע תוספת לדלת, 12 מטר מורבע תוספת מרפסת, חניה, מחסן וכו. למשל היום, בעקבות כל תקופת הקורונה, אנחנו משתדלים מאוד, במקומות לפחות שאנחנו מביאים את הפרויקטים, להעניק לדיירים 14 מטר מרובע, שזה המקסימום שמותר על פי החוק. ואנחנו עושים את זה, והחברות היזמיות זורמות איתנו. זה בסדר גמור, זאת אומרת, זה עובר גם אותן, הן מבינות את הצורך בזה, ואנחנו דואגים לזה שהכל ינגן. עכשיו, אין ספק שאלה תהליכים סיזיפיים, לא פשוטים, הם קשים לעשייה, הם מאתגרים, על זה אין שום צל של ספק. אנחנו עוברים לפעמים ימים גם קשים, לא רק ימים זוהרים ומנצנצים ונוצצים וזורחים. יש ימים שהם קשים, שמגיעים לדיירים מסוימים וצועקים גוואלט וקרחצן ומרוגזים על משהו, בלי להבין על מה הם מרוגזים. אנחנו הכל מרגיעים, אנחנו פותרים פתרונות זה אחר זה אחר זה. לא פשוט, לא פשוט, אנחנו עובדים קשה מאוד עבור כל
אני אומר שכל התהליכים האלה זה ניתוח בגוף חי ולא מורדם, וזה הבעיה שלו, אבל אני חושב שהבנו, הבנו את הרעיון והבנו את המסר, ואני חושב שאלה שהקשיבו לנו, בייחוד בבניינים שהם מוגדים השכנים, שיש יחסים טובים בין השכנים, טוב יעשו דת, הייתה תקופה שבראשון ניסו העירייה, אני לא יודע אם את זוכרת, הייתה תקופה שהעירייה ניסתה לעודד לפני שנים ליצור תמות 38 אז שזה התחיל, מתוך הבניינים היה ניסיון כזה, הבעיה שזה לא צלח, זה עצר, גם ראשון עצרה את עצמה קצת עם הנושא של תמה, אבל זה היה ממש ניסיון חכם שהדבר הזה יקרה. עכשיו אני רוצה אבל לשאול אותך, שהבנו איך זה קורה, אנחנו כל הזמן שומעים, באים אלינו יזמים, ואומרים לנו, תקשיבו, יש החלטות ועדה, זאת אומרת, או שאנחנו שומעים מתווכים שמוכרים לנו דירות, יש החלטת ועדה, זאת אומרת שהבניין הזה הולך קדימה, צברי לנו קצת האוזן על התהליך, על התהליך, ומה זה אותה החלטת ועדה שמבלבלים לנו את המוח עליה, על התהליך, וכמובן אין לנו, אנחנו לא בשיעור בהתחדשות עירונית, אבל את התהליך שאנשים יבינו מההתחלה ועד, בוא נגיד עד היתר, לא אחר כך,
טוב.
של תהליך של התחדשות עירונית.
יפה. אז ככה, קודם כל אין ספק שהחלטת ועדה חיובית, כלומר אישור של הוועדה המקומית, זה כבר הישג גדול מאוד.
מתי מקבלים אישור
אז
כזה?
אז יפה. אז ההליך כולו מתחיל בזה שנפתחת בקשה במערכת הרישוי המקוון של אותה עירייה ספציפית, מעלים את אותה גרמושקה, את אותו סדין ארוך שהוא ההגשה של הפרויקט לעירייה, תוכניות, חתכים, חזיתות, חישובי שטחים, דף ראשון, אדמיות וכו' וכו' וכו', פותחים את ההליך ברישוי המקוון, מספקים מקבץ אישורים מקדמיים, אישורי פיתוח, תנועה, איכות הסביבה, אגה, לא משנה מה, סדרה מסוימת שמאפיינת את הדרישה של אותה רשות מקומית, אחר כך עוברים את תנאי הסף, אלה תנאי הסף, האישורים המקדימים האלה, משם גולשים ישר להליך פרסום ההקלות, כי בייחוד תמ"א 38 הוא בעצמו הליך של הקלות לפרסום בעיתונים ראשיים, בסביבה, על
הקלה זה תהליך שהוא מתחת, בהיררכיה מתחת לטאבה, זאת אומרת, זה משהו על בסיס קיים שנותן שינוי.
זה בעצם נכון, זה בעצם הרבה פעמים הקלה על בסיס חוק
התכנון,
כן, חוק התכנון הבנייה, למשל, מבקשים הקלה על הקטנת המרווח הצידי, יש קו מגרש, קו בניין, סליחה, אחורי, 5 מטר, מבקשים הקלה ב10%, הוא יהפך ל4.5 מטר.
בגדול זה משהו שנדון בוועדה המקומית. נכון. לא צריך את האישור של הוועדה המחוזית.
לא, לא צריך, ממש לא צריך. ואז בעצם יוצאים להליך פרסומי. נגמר ההליך הפרסומי, בודקים אם הוגשו התנגדויות כן או לא, זה לא משנה, ממשיכים הלאה, ובעצם נכנסים לאזור של הבקרה המרחבית, שבה בעצם באזור הזה יושב, בשלב הזה יושב מהנדס רישוי, ובודק במשך כ-90 יום, האם הגרמושקה הזאת עונה על כל הצרכים, ציפיות, קריטריונים, כל מה שבעצם, כל החוקים, תקנות, דרישות שיש לוועדה המקומית. נגמר הסיפור הזה, מהנדס הרישוי מכין דראפט לוועדה המקומית, הוא אומר, אני ממליץ לאשר את הפרויקט הזה, או אני ממליץ לדחות את הבקשה. ואז אנחנו בעצם נכנסים לוועדה המקומית. וכמובן שכדאי להיכנס לוועדה המקומית, לדיון בוועדה המקומית, באמצעות דראפט חיובי. סביר להניח שאם הדראפט הזה יהיה שלילי, סביר להניח שיהיה ריג'קט של הוועדה, שהוועדה לא תאשר. עכשיו קיבלנו אישור של הוועדה המקומית. מהשלב הזה, שהוא שלב מאוד חגיגי, אנחנו מאוד שמחים, אנחנו מצלצלים בפעמונים במשרד, מרוב התלהבות, מקבלים את ההחלטה הזאת, מאותו הרגע מתחילה סדרת אישורים נוספים.
אז זה אומר אבל שהפרויקט כבר נמצא באיזושהי התכנות יותר גבוהה.
לגמרי, לגמרי, אבל הוא עדיין לא קיבל את היתר הבנייה.
ברור.
הוא עדיין לא קיבל...
הוא בהתכנות, לא אמרתי בוודאות, נכון, אמרתי בהתכנות יותר גבוהה.
נכון. ובעצם הוא צריך להגיע לתחנה האחרונה שלו, שהוא היתר הבנייה, שהיא היתר הבנייה, שזה בעצם הרישיון לגשת ולבנות את הבניין. תכלס, בין ההחלטת הוועדה החיובית לבין הרישיון, יש איקס חודשים, תלוי בקצב של היועצים, תלוי בקצב של האדריכל, תלוי בקצב של היזם, שבהם צריכים להוציא את יתרת האישורים. אני חושבת שסך הכל, אני ספרתי עד היום 30 אישורים שונים. זה ממש סל אישורים, מייגע ומאוד מאוד מעייף, אבל חייבים לדאוג לאישורים האלה. התקבלו האישורים האלה, הוועדה המקומית יושבת, עושה חישוב אגרות ותלי בנייה, ולהשבחה אם צריך, או לא משנה מה, ובעצם מוציאה את היתר, וזהו. ואז יוצאים לשטח לבנייה, מפנים את הדיירים, עוד לפני קבלת היתר, כדי שזמן קבלת היתר, עולים כבר על הקרקע עם התוכנות הביצוע שהכינה אדריך.
זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, נכון שאי אפשר לקבוע זמנים, ואחד הדברים שמרגיזים אותי גם בשיווקים, שקרקעות חקלאיות והכל, שקובעים זמנים...
טוב, חקלאיות זה בכלל אופרה אחרת.
לא, שאומרים... מה, אנחנו תוך שנתיים מוציאים טאבה?
זה לא.
הנה, בבקשה.
זה לא.
אומרת מי שיודעת לעשות את הטאבה.
נכון.
אז תודה רבה שאת מחזקת אותי.
כן.
אבל, אם אני לוקח בגדול בממוצע.
כן.
בערים, אני מדבר בערים.
תיקח את תל אביב.
או.
אוקיי.
כמה זמן ייקח מהתחלת התהליך שיצאנו לדרך, כן. עם הטאבה ועם הכל, עד שאנחנו מגיעים ליתר בנייה?
אז רגע, בוא נפריד בין הדברים. אם מדובר בתמ"א 38, או... פרויקט שהוא בנייני, זה 24 חודשים. מהרגע שהגשנו לעירייה, עד הרגע שקיבלנו את ה... 24 חודשים, קרי שנתיים ימים. אם מדובר ממש בטאבה, שהולכת או לוועדה מקומית עצמית מיוחדת.
שזה מספר בניינים במסגרת
נכון,
התחדשות עירונית.
נכון, מתחם. אני מניחה שאפשר לדבר על 36 חודשים לאישור הטאבה, ועוד 24 חודשים ליתר הבנייה. כבר ספרנו 5 שנים, הבנייה עצמה עוד 36 חודשים, כבר ספרנו 8 שנים, במינימום. הרבה פעמים זה מגיע ל-10 שנים, 12 שנים. יש מתחמים שלקח להם 18 שנים. הכל תלוי באמת ברצון הטוב של ראש העיר, ברצון הטוב של מחלקת ההנדסה העירונית, ברצון הטוב של הוועדה המחוזית או הוועדה המקומית העצמית המיוחדת.
אני חושב שזה לא תלוי רק בזה, זה תלוי גם את מי, ואני כאן בדיוק בא אלייך, כן? זה תלוי את מי לקחנו שיעשה לנו את זה.
נכון.
ושאני ראיתי בעצמי שבאים אדריכלים, שבאים תכלס ובאים אמיתי ולא מחרטטים, וזה בכל תחום, ובאים ורצים עם הוועדה יד ביד ומתקנים ומסדרים, ולא ממציאים ולא באים עם פנטזיות
ולא מנסים לעקוף או מנסים לרמות או מנסים בעצם להונות,
אז הדברים, וגם שהשם שלהם הוא טוב
בהחלט,
ולא סתם אני פה.
נכון, תודה.
זאת אומרת, אפשר לקדם את הדברים. אני רואה, אני ראיתי שאני ניסיתי לעשות איזה משהו ולא ידעתי, לקחתי אדריכל
בלי שמות,
הסתבר, בוא, okay. לא, לא, אני לא אגיד, הוא גם
ברור.
לא אדריכל, הסתבר, ששהוא לא מקובל, והוא בא וחרטט, אז איך זרקו אותנו מהמדרגות?
נכון, לצער.
אז אני אומר, חשוב מאוד לקחת צוות איכותי ומוביל.
נכון.
וזה גם, ואני לא נכנס כאן לתמחורים שלך, וזה לא משנה אם את לוקחת ב10 שקלים יותר, ב100 יותר או ב100,000 יותר, הדברים האלה יכולים להוות... אבן שרצה קדימה, או
נכון.
גלגל שדוחף אותנו, או מנוע טורבו.
נכון.
ובחלק מהמקרים גם כדאי לקחת מישהו...
ויודע את החוק גם.
שיודע, ולקחת מישהו שמרכז את התוכניות, מפקח,
נכון.
מישהו שיהיה...
מנהל פרויקט.
מנהל פרויקט.
נכון.
שיוביל, גם אם אנחנו לוקחים אדריכלים, ותכי טובים,
לא צריכים מנהל פרויקט.
צריך מישהו...
חייבים ניהול פרויקט.
שיאחד, וכדאי לקחת אותו מראש.
נכון.
לקחת אותו מראש, כדי שיוביל את המהלך.
וגם היועצים, צחי, גם יועצים. אם אתה לוקח עכשיו יועץ תנועה שלא יודע את התקנים, או אתה לוקח יועץ פיתוח שלא יודע מה הצרכים ומה הדרישות של מחלקת הפיתוח העירונית, אכלת אותה. אם אתה לוקח מישהו שלא מנגן על פי הכללים, ובעצם בא ומנסה כל הזמן לעוות אותם או לשנות אותם או לעשות אדג'סטמנט אחר, בסוף אתה תתקע. והתקיעות הזאת שווה כלום. כסף. זמן שווה כסף. זמן מופסד שווה כסף מופסד.
אז אנחנו יותר מדיינים בשביל לחסוך את הדברים האלה, וזה משפט שלימד אותי אבא שלי, ואני אומר אותו בהרבה פודקאסטים.
נכון.
ואני חושב, עדנה, אני חושב, תאמיני או לא, את לא חשבת שזה ייגמר כל כך מהר. אני חושב שהעברנו מסר גדול פה. את העברת מסר ענק.
תודה.
ואני חושב שאנחנו לא סתם, אנחנו נקרא לזה באמת כל אחד יכול, ואני אומר, תעשו את זה אבל אך ורק אם אתם יודעים שאתם, יש לכם את היכולת, יש לכם את היחסי אנוש.
את הפנאי, את הזמן.
יש לכם את הזמן להתעסק עם זה. תגיעו לאדריכלים כמו עדנה, ומי שצריך את הפרטים של עדנה, הפרטים יופיעו באתר שלי.
תודה.
בוודאי, איזה שאלה. יופיעו באתר, כל מי שעושה איתי פודקאסטים, אני רושם את הפרטים המלאים.
כל הכבוד.
מה, זה הפרגון, זה עד הדיות. את מכבדת אותי בידע, אני מכבד אתכם בגישה ישירה אליכם, ואני חושב שזה נכון, ויוכלו להגיע דרך האתר, חוץ מזה, תכתבו עדנה מור, אני לא חושב שזה קשה למצוא, אז, כמו שקוראים צחי קבטינסקי ומגיעים לאלף עמודים, אלייך יגיעו למאה אלף עמודים, אבל הפרטים, איך להגיע למשרד פה והכל, ואת האתר של המשרד והכל,
אתר, מאוד נוח.
הכל יהיה לכם באתר שלי, בנדלן בקלות, בעמוד ההקלטה, ועדנה, אני יוצא מפה ככה עם הרבה מוטיבציה, והמון, המון, המון תודה על הערב הזה.
בשמחה רבה.
ואני בטוח שעוד אנחנו ניפגש, ועוד נעשה ביחד. ולכם, תעשו, תעשו ותעשו, ותודה רבה שהזנתם, וניפגש בפודקאסט הבא.